הזיכרון לחללי מערכות ישראל וחללי פעולות האיבה. עכשיו, יהודית גריסאו.
הימים האלה, מיום השואה ועד יום העצמאות, שקדושה עוטפת אותם, ונדמה שבימים בהם אנחנו חיים, יש כל כך הרבה סיפורים שמרכיבים את האתוס הישראלי, את המחיר שאנחנו משלמים על מנת להיות כאן בארצנו, ואנחנו ננסה בשעה הקרובה לספר גם את הסיפורים האישיים וגם לדבר על הסיפור הלאומי. אנחנו נדבר עם רב אלוף במילואים דן חלוץ על יום הזיכרון, כמי שבמשך הרבה מאות שנים איבד חברים, פקודים, ותמיד יום הזיכרון בעבורו הוא מאוד משמעותי, ונשמע על יום הזיכרון השנה. ואנחנו נדבר גם עם הורים שקולים, עם תת אלוף במילואים דדי שמחי, על בנו גיא, זכרו לברכה. ואנחנו נדבר עם אימת חבקה, על בנו סגן אלוף סלמן, מפקד גדוד שנפל בעזה. וגם ניתן מקום לגבורה אזרחית עם שיר גולדשטיין, כמי שעתידה לשאת משואה. וככל שיותר לנו הזמן, ננסה לזכור ולהזכיר, והם רבים כל כך. אז נתחיל. יש לנו את הכבוד לפתוח את התוכנית המאוד מיוחדת הזו בימים המיוחדים הללו עם רב אלוף במילואים דן חלוץ, מפקדי היקר והמאוד מאוד מוערך. אז אולי צריך להתחיל את התוכנית ולהכיר טוב ותודה על כל השנים שעשית בביטחון המדינה. ערב טוב.
ערב טוב יהודית. כן, שנים.
שנים רבות עם עשייה אדירה, שחלקה ידועה וחלקה לא, ועל זה אנחנו מכירים טוב ותודה, במיוחד בימים אלו. ואיתך, חלוץ, אני אשמח לדבר על יום הזיכרון. כמי שלחם, פיקד עד הרמטכ"לות, כמעט בכל מערכות ישראל, אני מניחה שיום הזיכרון ידע אצלך תמורות והעמקות במעלה השנים. אתה יכול לספר לנו על ככה באיזה ראייה רטרוספקטיבית, על הדרך שעברה התפיסה והרגשות בימים אלו?
כן, חד משמעית. אנחנו מצויים היום בתקופה שלא ידענו כמותה, מבחינת הצטרפות חללים וחללים וחללים נוספים ונוספים לזיכרון הקולקטיבי. אין ספק שתהליך ההתבגרות גם בצבא וגם מאז ועד היום הופך את ימי הזיכרון עבורי לקשים יותר. כי אם בגיל הצעיר והזיכרון שלי, אובדן החברים, מתחיל באמת הרבה שנים אחורה, את חבריי הראשונים, חבריי לתיכון, איבדתי במלחמת ששת הימים. ולאחר מכן, לאורך השירות, מסיום קורס טייס והלאה, מצאנו את עצמנו מלווים מעת לעת צעירים ויפים שהלכו בטרם עת. אבל אם אז ייחסתי לזה משקל מסוים של אובדן חבר, יקר יותר ויקר פחות, וכולם יקרים, אבל קרובים יותר או קרובים פחות. היום שאני מסתכל, זה השאלות שמנקרות בי, נוגעות בעיקר, לאיזה מאמץ לאומי, מדיני, מדינתי, נדרשנו והאם עשינו, על מנת לדאוג שיהיו לנו פחות ופחות נופלים עם השנים, ולא יותר ויותר נופלים עם השנים. ובעניין הזה מנקרת במחשבה שלא התאמצנו מספיק.
זאת אומרת, זה מאוד מעניין מה שאתה אומר. אתה אומר, בהתחלה זה כאב, ועם השנים זה גם סוג של חשבון נפש, ושל שאלות נוקבות לגבי מה עשינו על מנת שזה יקרה פחות. וואו.
כן, 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 כן. אני מסתכל על האירוע שאנחנו עוברים עכשיו, עם ישראל עובר עכשיו. אירוע שראשיתו במחלוקת, המשכו בצער משותף, עמוק, כאב משותף. זה לא רק צער, זה כאב, זה דבר שאני לא יודע לתאר אותו, הלב נשבר. ואתה שואל, רגע, לא היה באפשרותנו לעשות משהו אחר? ואני לדאבוני מגיע למסקנה שאפשר היה לעשות דברים אחרת. ואולי לחסוך מאיתנו חלק מהמחירים הכבדים הללו שאנחנו משלמים. כי אני יודע באיזה שכונה אנחנו גרים, ואני יודע מי סובבים אותנו. ואין לי ספק שאנחנו נידרש שנים ארוכות לשאת את חרבנו בידינו. אבל השאלה, כמה שימוש אנחנו עושים בה, והאם אנחנו משכילים למצוא את הדרכים להחזיר אותה לנדן מעת לעת.
כן,
לגמרי. ואני מצר, אני מגיע למסקנה שלו. שלו.
כן, על כך נאמר, מי ישורנו. וכשאנחנו מדברים על כאב, בסוף האתוס הלאומי שלנו הוא מצרף קשה, מורכב, של הרבה מאוד סיפורים אישיים. ואנחנו אומרים, בדמי חיי ובמותם ציוו לנו את החיים, וכל ההכללות נכונות. ועדיין, האם יש סיפור אישי ש... מאיר את הלב אחרת אצלך, ואתה רוצה לשתף לגביו?
יש לי כל כך הרבה חברים אישיים שנפלו לאורך הדרך, ובכל אופן, אם את שואלת השאלה באופן הזה, אז אני יודע לדלות מן הזיכרון ומן הלב, איש, אדם, אחד, והוא לא טוב יותר מאחרים שנפלו, רק התחברתי אליו גם בנפש, לא רק בראש ולא רק בשירות. קוראים לו ערן כהן, זיכרונו לברכה, בן דגניה, שענבת בטייסת 201 במלחמת יום הכיפורים, ונפל באותה מלחמה. טסנו הרבה ביחד, ויצאנו להכיר ולהתוודע אחד לשני, מעבר להיותנו משרתים באותה טייסת. חברות שהעמיקה מעצם העובדה שערן ואני צוותנו להיות צוות קבוע, בזמנו ניסו ניסיון כזה של צוותים קבועים, על מנת אולי לשפר את התוצאות. ואת ערן איבדתי במלחמת יום הכיפורים, לא טסנו יחד כמובן באותה טיסה. ואת יודע, תמיד מנקרת בראש השאלה, אולי זה היה יכול להיות אחרת, הם נתרסים יחד? וזו שאלה שהתשובה לה היא ממש לא רצינית, כי הוא טס עם מי שידע לטוס טוב כמוני. ואני מניח שזה לא הדבר שהיה משנה את הדברים בהכרח, אבל המחשבה עוברת. והכרתי את ערן, והכרתי את חברתו דאז, מהרגע שהם התחילו להיות חברים, ואשתו במעלה הדרך, אלמנתו. במעלה הדרך, אלמנה צעירה, רותי. וכל יום זיכרון, שמו צף, צף ועולה. גם בעין, גם בלב, גם במוח. כי זה ימים של ארץ ישראל המאוד יפה. שחברות הייתה חברות, ושפה הייתה שפה, והייתה שפה ראויה ויפה. אבל בעיקר חלקנו חוויות משותפות לא מעטות.
אני חושבת שהצלחת להעביר את זה ממש, אני ממש מתרגשת מהסיפור הזה, למרות שאותו אני לא זכיתי להכיר. וממש לסיכום, אי אפשר לסכם את הדברים האלה ואת הימים האלה, מבלי להגיד משהו על התקווה.
תראי, אני בטבעי אדם אופטימי, אבל בשביל להיות אופטימי אתה צריך לעבוד קשה, במדינת ישראל במיוחד. יש לי תקווה אחת גדולה, שכמדינה, כעם, נפיק את הלקחים הראויים מהאירוע הנורא שקרה לנו, שלא היה כדוגמתו בתולדות העם היהודי. ואני לא אוהב להשוות שום דבר לשואה. השואה נמצאת מעל לכל הדברים הנוראים שקרו לעם הזה. אז יש לי תקווה שנדע להפיק את הלקחים, ללמוד, לכבד את האחר, ולזכור שבסופו של דבר, כשהולכים אל הקרב, אנחנו הולכים בלי לדעת מי לימיננו, מי לשמאלנו, באשר לדעותיו, באשר להשקפת עולמו. אנחנו יודעים שאנחנו משרתים מטרה עליונה. לעתים נדמה לי שמנהיגינו לא זוכרים שאנחנו משרתים מטרה עליונה. אני לא אוהב את המילים המאוסות, מאוסות בעיסוי, מה שנקרא, מלשון עיסוי, של ביחד וביחד וביחד. בשביל להיות ביחד, צריך להיות ביחד ביום-יום, לא בזמן מלחמות. בזמן מלחמות זה מובן מאליו, ביום-יום זה חסר. אבל אני תקווה, אני תקווה שנראה ימים טובים יותר.
אמן, אמן ואמן. רב אלוף במילואים דן חלוץ, שוב תודה לך, תודה לך עליך, ותודה על הדברים הללו, ושנצליח לעבור נכון את התקופה.
אמן, תודה.
חרדל, הלך. ארבע, ממבנה אגוז, הלך. כמו נבל גדול בעל אלף מיתרים, שמנגן ומנגן ומנגן, ופעם בפעם פוקע מיתר. וממשיכים לנגן על מיתר אחד פחות, ועוד מיתר אחד פחות. ומיתרים פקעו ולא חזרו. חלקם חזרו וימשיכו לנגן, מפני שאת המנגינה הזו אי אפשר להפסיק. מוכרחים להמשיך לנגן.
מוכרחים להמשיך לנגן.
לפעמים אין תווים. אין תווים וצריך לנגן בלי תווים. וזה מה שעשינו הפעם. ולמרות שפקעו מיתרים, המנגינה הייתה טובה. והיא נשמעת היטב היטב בכל המקומות. ואנו נמשיך להשמיע אותה.
עכשיו אנחנו עם תת אלוף במילואים דדי שמחי, אבא של גיא, זכרו לברכה, לוחם בסיירת צנחנים שנפל בשבעה באוקטובר. ערב טוב לך דדי.
ערב טוב יהודית.
הימים הם מורכבים, התקופה, אני חושבת שאין די מילים באמתחתנו לתאר אותה. אבל לפני שנדבר, אתה יכול לספר על גיא?
כן, גיא הוא בן הזקונים שלנו, בן 20 בנופלו, הוא נולד בקיבוץ רעים, ילד חייכן, מנהיג מלידה, קריזמטי ברמות על ספורטאי, לוחם אמיתי, באמת ילד שמדינה צריכה לשכפל. חד וחלק. אני בטוח שכל אבא ואמא אומרים את זה על הבן שלהם, אבל באמת, זה ילד שצריך לשכפל אותו. מלא שמחת חיים. עצוב מאוד. שהוא וחברה וחברותה וכל הנוער המדהים הזה, ממשיכים להרג, ועוד לא הגענו למנוחה ולנחלה.
כן. ואתה יודע, זה דווקא כמי שחווה הרבה מאוד אובדנים כמפקד, והימים האלה הם לא זרים לך, כמפקד בסדיר ובמילואים, ובכל זאת זו פעם ראשונה, כאב, אתה יכול להגיד משהו על זה?
אני בדיוק עכשיו כותב דברים שאני אמור לשאת מחר בטקס. ואני נזכר שאני 38 שנים בכל יום זיכרון, הייתי מסתובב בכל רחבי הארץ ופוקד את חלקות הקבר של חבריי ופקודיי לאורך השנים. והייתי פוגש משפחות שקולות, והייתי מצדיע לחוסן ולזעקה אילמת שלהם ולאורז הרוח. והשנה אני אהיה פה עם הבן, עם הבן שלי, עם גיא. איך אני אומר את זה? אנחנו עברנו פה בשבעה באוקטובר ובחודשים אחריו אסון לאומי. אסון לאומי, את שואלת אותי, זה אירוע היסטורי בקנה מידה תנכי. וגם אסון אישי. אנשים שואלים אותי, תגיד לי, איך אתה מתכתב עם שני הממדים האלה? אז לא שהאסון הלאומי מנחם אותך, אבל הוא מכניס אותך לפרופורציות. ואני מבין שהבן שלי, שנלחם בידיים חשופות, והציל 30 אנשים, הוא חלק משרשרת הקיום
של העם היהודי. אנחנו יכולים על הגבורה הזו להוסיף כמה מילים דווקא היום?
כן, אני חושב שגיא היה במסיבת הנובה, הוא הלך למסיבה, הוא היה בחופשה מסיירת, ובשש וחצי ירו שם רקטות, והוא לקח את החברים שלו לקיבוץ שבו הוא נולד, וגר בו עד גיל 7, והכניס אותם לממדים, ואז התחיל להסתובב בקיבוץ, ובקיבוץ הכניס עוד עשרות נערים ונערות לממדים, בגלל הרקטות, והוא עצמו בסוף נשאר בחוץ, למרות שאמרו לו, אתה בלי נשק, להיכנס לממד, הוא אמר, לא, ונשאר לשמור על הדלת מבחוץ, יחד עם חברו שהיה לו נשק, הגיעו 5 מחבלים, גיא קפץ וחנק את המחבל הראשון, ואחרי זה 3 רימונים שנזרקו לחדר, בעצם הרגו את גיא. אני חושב שסיפורים כמו של גיא, יש עוד סיפורים רבים, של לוחמים ולוחמות, נערים ונערות, אבות ואימהות שנלחמו בידיים חשופים כנגד המרצחים האלה, ואת שואלת אותי, זה בעצם נקודה, אפרופו, שמעתי חלק מהשיחה הקודמת עם חלוץ, תקווה, לא תקווה, אני חושב שיש לנו תקווה גדולה, והתקווה הזאת היא מבוססת בעיקר על, 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 על רוח הנאורים של הנערים והנערות הצעירים האלה, על האנשים שקפצו אל מול כדורים ואל מול מחבלים, כדי להציל אנשים אחרים, אי אפשר לנצח אומה כזאת.
לגמרי. מסכימה איתך לגמרי. אני מניחה שבטח התהליך שאתם עוברים הוא עוד נכון, ימים רבים והרבה מאוד שלבים בתוך התהליך, ואני מניחה שאחד הדברים שעסוקים בו לא מעט זה איך צורבים את הזיכרון, איך בוחרים מה מתוך כל החיים המלאים האלה והמרהיבים האלה של גיא, אתה בוחר לקחת הלאה. אתה עוסק בזה?
אני עוסק בזה, אשתי אורית עוסקת בזה. אני בניגוד לדובר הקודם, לא חושב שביחד, זה מילה מאוסה בעין ולא באלף. גיא, אנחנו יצרנו איזה פרויקט שנקרא גיא, גיבורים יוצרים אחדות. עשינו פה פעילות בגדרה, אנחנו גרים בגדרה עם כל הנוער, בכל בתי הספר התיכוניים, בכל מה שקשור לנושאי אחדות. כשאני אומר אחדות, אני לא מתכוון לאחידות, אבל אני מתכוון לאחדות בטוח כנגד אויב חיצוני. זה מה שהחזיק את העם היהודי במשך אלפי שנים, וחוסר אחדות זה מה שפרק את העם היהודי גם בהיסטוריה של אלפי שנים. וכשאני רואה את הלוחמים היום בעזה, איך הם נלחמים ביחד, כשלא יודעים באמת מי חושב מה, למה וכמה, וכולם, אז אנחנו צריכים ללמוד מהם ולהבין שאנחנו נמצאים בעין הסערה כרגע.
אז גיבורים יוצרים אחדות, כי זה מיזם שמיועד לבני נוער, כדי לספר את הסיפור הזה?
אני אספר לך סיפור קצר. במסגרת המיזם הזה של גיבורים יוצרים אחדות, אז העברנו שיחות בכל בתי הספר בגדרה, ואחר הצהריים הייתה פעילות של כל תנועות הנוער. והייתה פעילות של תנועות הנוער, ודיברנו על להיות ביחד, ואיך לדבר נכון, ואיך להיות איך לגשר על פערים וכדומה. ויצא לי לשבת במעגל שיח עם חבר'ה צעירים בכיתות י' מכל תנועות הנוער, ממכבי צעיר, צופים, בני עקיבא, אולפנה וכו'. ומתברר לי שם שפעם ראשונה שהם ישבו ביחד, זה בפעם הזו. ואין בכלל מפגשים כאלה שמחברים את כולם, ואז אנחנו מתפלים למה כשאנחנו גדלים נוצרים כאלה פערים. ואני חושב שצריך להתחיל לעשות חיבורים. גיא, הבן שלנו, היה מלך השכבה. והוא חיבר חבר'ה בכיתה מכל מיני כיוונים, וצירף חבר'ה שהיו מוחלשים לחבר'ה החזקים, והוא היה הדבק של כל החבורה. וזה מבחינתי אחדות נאורים, לא פחות חשוב, ואנחנו צריכים עכשיו אחדות של מבוגרים.
לגמרי, אתה יודע, אני רק אגיד שרב אלוף במילואים חלוץ לא אמר ש... זה לא נכון להיות ביחד, הוא אמר נכון להיות ביחד כל הימים, ולא רק בימי מלחמה, ואני חושבת שזה בדיוק מה שאתה מדבר עליו, שהמפגשים יהיו לא רק במלחמה, אלא כחלק מהחיים שלנו. מה אתה מאחל? אתה יודע, המעבר החד הזה, זה מאוד בנאלי לשאול לגביו בין יום הזיכרון ליום העצמאות, אבל אם הייתי שואלת אותך, מה אתה מאחל לנו?
אני מאחל לנו שנחזור להיות מדינה שהילדים שלנו ישמחו לחיות בה, ויהיו גאים לחיות בה, ויהיו בטוחים לחיות בה, וירצו לבנות בה בתים, ולא יחשבו מחשבות אחרות. אני חושב, אני מאחל לנו שנהיה ביחד ביום יום, כמו שאנחנו ביחד במלחמות, וכמו שאנחנו ביחד בטנקים, וכמו שאנחנו ביחד בבתי אלמין. אני חושב שיש פה ארץ מדהימה, ויש פה עם של עריות ולוויות. אנחנו צריכים למצוא בדיוק את הפלאג נמבר הזה, לחבר בין העם לבין הארץ המדהימה הזאת, ואנחנו נמצא את זה. אנחנו מצאנו זה שנים, ואנחנו גם נמצא את זה.
תת אלוף במילואים, דדי שמחי, ואבא של גיא שמחי, עליו השלום, גיבור של ממש. אני שולחת לך חיבוק בימים אלו, ותמשיך להדהד את הקולות המאוד בהירים האלה, והמאוד מנחמים.
תודה.
תודה רבה לך. ועכשיו אנחנו עם סיפור נוסף בתוך המרקם הכל כך רחב הזה וכל כך כואב של כל כך הרבה אובדן. ואנחנו עם עימד חבקה, אביו של סגן אלוף סלמן חבקה מינוח ג'ט, שהיה מפקד גדוד 53 עוצבת הברק ונפל בצפון רצועת עזה. ערב טוב לך, עימד.
ערב טוב לך.
תודה רבה שאתה איתנו.
בכיף.
אתה יכול לספר לנו על עימד, ובעיקר על סיפור הגבורה של עימד?
של סלמן.
של סלמן, סליחה.
אז סלמן הוא הבן הבכור שלי. סלמן באותו יום, בשביל אוקטובר, לכל עוד עם ישראל בטראומה, בתדהימה, לא מבינים מה קורה. הוא כנראה הייתה לו את השעה הזאת שמשהו גדול מתרחש. הוא לא שייך לצפון הרצועה בכלל, הוא משובץ לאזור חברון. אז הוא קם בשבע וחצי, עולה על מדים, נפרד מאשתו מהבן שלו, ונוסע לצאלים. הדרך הוא מזריק את כל הגדוד להגיע, מגיעים בעשר וחצי, מזוודים את הטנקים במה שצריך, ויוצאים שלושה טנקים השונים, כאשר הוא הטנק הראשון, נוסעים לבארי בטנק. ואז 12 וחצי הוא מגיע לבארי ומתחיל בלחימה. 12 וחצי שעדיין עם ישראל, אמרתי, לא כל כך מבין מה קורה, אבל הוא כבר בלחימה. מה שהוא עושה באותו יום, בשבת, בצהריים, כמו שאמרו כולם, ששמעו את הזחלים של הטנקים, הכל משתנה, המשוואה משתנה. שהטנקים מגיעים, הכל משתנה. ואז סלמן מצליח, אמת, בצורה נפלאה, בצורה יפה, שבת ראשון, שני גם עד הערב, מצליחים לטהר את קיבוץ בירי, וכל המחבלים הצילו אנשים, הצילו חיילים, עבודת קודש עשו.
ואז הוא נופל במהלך,
לא בבארי, אחר כך הוא יוצא מבארי, הולכים לשטח הכינוס, כשבועיים, שלוש שבועות, הוא מכין את הגדוד שלו לכניסה לעזה, הוא בראשון, ב-29 לאוקטובר, נכנס לעזה, שלושה ימים אחרי, ברביעי בלילה, יש את תחת הקשר המפורסמת עם החבר שלו, תומר גרינברג, היא גם זכרו ברוך, שמבקש את החיפוי, וגם בפעם השנייה, סלמן, ללא קודה ישירה, ללא שמישהו יבקש ממנו, חבר שלי צריך אותי, אני קם, אני הולך, לוקח ארבעה טנקים, מצליח להסיט את האש של מחבלי חמאס אל הטנקים, בינתיים תומר והחיים שלו מצליחים לצאת מתוך הקרב הזה, סלמן באיזשהו שלב היה צריך לצאת מהטנק כדי לראות מאיפה האש מגיעה, ובגלל כל הפיצוצים שהיו באזור מהמחבלים, כל ההפגזות, סלמן חוטף רסיס ונופל מיד. הראשון שנופל בקרב, היחידי שנופל בקרב הזה זה סלמן, הראשון שנופל בגדוד 53 זה המגד שלו.
וואו.
זה רק מוכיח מי היה סלמן.
כן, אחריי זו לא סיסמה.
כן.
וכשאתה שומע את כל הסיפורים הללו, שבאמת יש בהם יוזמה ומסירות נפש שאין לתאר, מה אתה חושב שהמורשת שהיית רוצה לצרוב אחריו?
אז מה שרציתי אמת, כמה דברים. אחד, זאת המדינה שלנו. אנחנו חייבים להגן עליה, אפילו הגוף שלנו. לא משנה אם אני יהודי או דרוזי, או צ'רקסי או בדואי, כולם למען מטרה אחת, לשמור על המדינה. שתיים, גיבור אמיתי, לא מחכה לפקודות. סלמן לא חכה לפקודות, לך תציל. הוא לוקח את זה לידיים, הוא קם והולך ומציל. ומה שעשה סלמן בשני המקרים, אלה דברים שלא כל מפקד צערי יכול לעשות אותם, כמו שסלמן עשה. שלוש, העניין האומץ, הראש הבטוח, המחשבה לעומק, כל הדברים שהצבא מנסה לתת לחיילים המפקדים, הם היו בסלמן. והוא השתמש בהם לטובה, למען מטרה אחת, הצלת חיי אדם.
ומשהו אתה רוצה לשתף על מה עובר אותך ברמה האישית אחרי הדברים המאוד ממלכתיים ומשמעותיים הללו?
אני בפנים רותח. אני כבר עברו 6.5 חודשים כמעט, ואני רותח. אני לא יודע מה יהיה אחר כך. והאבל שלי עדיין לא הופסק, וכנראה לא יתפסק בקרוב. ואנחנו ממשיכים. האבל, והנה יום הזיכרון מגיע, ועוד פעם אנחנו חוזרים לכל מההתחלה, אז אני חושב שזה משהו כל כך גדול, כל כך חזק, לרוב הדברים שאני שומע על סלמן, הכמות של הטלפונים, ההודעות, האנשים שמחזקים, אני מהבוקר הטלפון שלי לא הפסיק לצלצל, אנשים שרוצים לבוא, לעמוד לצדנו, יש לנו במדינה עם נהדר, עם מחבק. וכמה שזה טוב, זה מצוין, אבל יש עדיין את הדברים האישיים שבתוך הגוף שקשה להוציא.
ומתוך כל אותם, כל החיבוק הזה שאתה מקבל והרצון של האנשים להיות איתך, יש משהו אחד שנגע בך במיוחד?
יש כמה דברים. והעצם שאנשים מגיעים אלינו הביתה, ומתקשרים, מגיעים, אפילו פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, יש משפחות שכבר הגיעו 3 פעמים, ויש משפחות שגם מגיעים מחר, ולשבת איתנו, ולחזק אותנו, מלא דברים שקשה ככה לעלות הכל בבת אחת.
כן. עימד. חבקה, אביו של סגן אלוף סלמן חבקה, מפקד גדוד 53, מהשבעה באוקטובר לחם ונפל ברצועת עזה. תודה רבה ששיתפת אותנו.
תודה לכם.
חוץ מחיבוק גדול והצדעה, אנחנו שולחים את זה אליך מהלב ממש.
תודה, אני מעריך את זה, ואני מקווה שאני אמצא את הנחמה עם כמות החיבוקים שעם ישראל נותן לי.
אמן, אמן ואמן. תודה רבה ותודה שהיית איתנו.
תודה.
אל העולם שלי נכנסת בנאות מלא אהבה ילד של גאולה מלא חלומות סקרנות אין קץ קשה כפלדך לבחרך כסערה אמא שלחה אותך ליום כך הוא הגן על המולדת שכל כך ונאור של אומה שלמה ונאור של אומה שלמה ושמחה מהירה מוציא כל אדם מצרה נראה שהוא נשמה בעולם הבא מזכיר לנו שהכל זה חבל לידה אחיבה שלחה אותך ליום קרב הוא הגן על המולדת שכל כך לבן ההוא של אומה שלמה לבן ההוא של אומה שלמה במלחמה אתה רץ ולא פוחד כלל על הארץ שכואבת על העם שעוד חי נזכור אותך את האור תמיד אהבת חיה צדיק במיטתו לעולם קרוי חי ונהור של גאולה שלמה
ועכשיו אנחנו עם שיר גולדשטיין כל כך הרבה גילויי גבורה אזרחיים פגשנו מאז השבעה באוקטובר ועדיין פוגשים ושיר גולדשטיין היא מסיעה את מסועת הנתינה בשם המתנדבים שהצילו את העורף בתחילת המלחמה. ערב טוב לך שיר ותודה רבה שאת איתנו.
ערב טוב, תודה על ההזמנה.
ראשית יישר כוח גדול.
תודה רבה.
את יכולה לספר לנו את ההכרה הזו שקיבלת, את הרי יש לכך בסיס ועשייה משמעותית, את יכולה לספר עליה?
בטח, אז קודם כל אני אגיד שכמו שאמרת, אני באמת מדליקה את המסועה הזאת בשם כל כך הרבה אנשים, מאות אלפי מתנדבים ומתנדבות מכל הארץ, בשם עמותת לב אחד. שזה בעצם ארגון שמסייע במצבי חירום לאומיים ובינלאומיים, שכבר בשביל באוקטובר בעצם אני פתחתי את חמל לב אחד בתל אביב, והוקמו עוד שני חמלים, ופשוט עשינו מה שהיה אפשר באותם רגעים הזויים ולא ברורים.
רגע, תקחי אותנו רגע למקום הזה, שבו את, ממש לרגע הזה, שבו את יושבת כמו כולם בשוק גדול ובכאב עצום, ואת מחליטה לעשות מעשה. קחי אותנו לשם.
אוקיי, אז אני, המזל שלי שאני בשבתות לא עם טלפון, אני מתנתקת, אז אני לא כל כך ידעתי מה קורה עד האזעקות, ואז בעצם מהר מאוד התחברתי, ואני כבר הבנתי ששני אחים שלי וגיס שלי גויסו למילואים, לקחתי את הרכב, נסעתי לצור הדסה לשמור על הארבעה אחיינים קטנטנים שלי, ובדרך אני רק שומעת ברדיו, תדעת את מה שכולם שמעו כבר כמה שעות לפניי, הגעתי לאחיינים שלי, אחרי חצי שעה, שעה קיבלתי טלפון למנכ״ל הארגון, ארגון לב אחד תומר דרור, שבעצם מתקשר ואומר לי, שיר צריך אותך, האם את יכולה לפתוח את החמל? ואוטומטית אמרתי כן, עשיתי אחורה פנה וחזרתי. אני חושבת שהנס שלי זה היה שלא הייתי מספיק מחוברת, ואת כל הסרטונים המפורסמים אני לא ראיתי באותם ימים בכלל, רק אחרי, אני חושבת משהו כמו שבועיים התחברתי לכל הסרטונים המוכרים.
את יכולה לספר קצת על ארגון לב אחד, מה אתם עשיתם עד השבעה באוקטובר ומה אתם עושים מאז?
בטח, אז בעצם ארגון לב אחד זה הוקם בימי ההתנתקות על ידי בוגרים של ארגון אין פרט, בעצם במטרה לפעול במצבי חירום לאומיים ובינלאומיים. אני זוכרת את עצמי לפני 10 שנים מתנדבת בצוק איתן עוד כצעירה בת 18 במקלטים באשדוד, ובעצם כל מבצע, כל מלחמה, כל דבר שהיה בארץ משמעותי, אנחנו נמצאים שם, וגם בעולם. אני הייתי בשתי משלחות באוקראינה, 2 מתוך 10 משלחות שלב אחד הוציאו לאוקראינה, יש גם ארגון לב אחד אוקראינה אגב, שזה שלנו. עכשיו ברעידת האדמה האחרונה שהייתה במרוקו גם הוצאנו משלחת. בעצם אנחנו ארגון אזרחי שמנסה כמה שיותר מהר לפעול ולהגיב, בעזרת המון 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 מתנדבים לאנשים טובים מכל הארץ. בעצם בשביעי באוקטובר כבר פתחנו חמלים, בבאר שבע, בירושלים ותל אביב, וכך כל יום נפתח עוד חמל ועוד חמל, היינו ב-18 חמלים, ממש מצפון, היינו בגולן והיינו באילת, בכל מקום שהיו צריכים אותנו היינו, ועד היום אנחנו בעצם פועלים בכל מיני גזרות, גם אם זה עזרה לחקלאים. אני אישית בתל אביב פתחתי בעצם מרכז נוער לנוער מפונה, מהצפון ומהעוטף, ואנחנו כל הזמן מנסים ככה לראות במה, איפה אנחנו צריכים להיות, איפה צריך אותנו, אם זה לשלוח נציגים ללוויות לצערי הרע ולשיבות, במה שאפשר לעזור בעזרת מתנדבים ואנשים צעירים ובוגרים כאחד, אז אנחנו נרתמים.
אוקיי, סיפור אחד שבתוך בשבעה באוקטובר, בימים הראשונים, איזה נתינה אחת שככה הולכת איתך אחרת?
אז יש הרבה, כמובן. אני חושבת שאולי דווקא, אולי זה יפתיע, כי אני אחד הרגעים הכי חזקים שאני זוכרת, זה שדווקא אחת המתנדבות שלנו, שהיא בעצם הייתי ממם שלה בצבא, והבאתי אותה ככה להיות חלק מהצוות המוביל, שהוביל ביחד איתי את כל הדבר הזה. שבעצם היא אחרי יומיים, אני חושבת, פתאום באה אליי בוכה, אחרי 48 שעות שהיא החזיקה את עצמה, ואומרת שהיא גילתה שחבר מאוד 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 קרוב שלה מצאו את הגופה שלו, ואת יודעת, שם זה היה מין רגע כזה שמצד אחד פתחה אותה מתפקדת, מצד שני היא קרועה לרסיסים, ואת הבאתי לה חיבוק תוך כדי טירוף, מאות מתנדבים וכל, היא נסעה ללוויה, כשנגמרה הלוויה היא ישירות לחמל בחזרה, שפה פנים וחזרה. זה ככה רגע שאני לא אשכח עד כמה המקום הזה היה משמעותי עבור המתנדבים עצמם, שזה משהו שהוא עזבי את העשרות אלפים, מאות אלפים אנשים שפגשנו ועזרנו. גם לנו זה היה המקום הבועה שלנו, אפשר להגיד, שהייתה לו פחות חשובה, אני חושבת, בימים אלה.
שיר גולדשטיין, מארגון לב אחד, מסועת הנתינה. ביום העצמאות השנה, יישר כוח גדול, ואשרנו שאת וכמותך הם בני ובנות הארץ הזו. תודה רבה
תודה
לך.
תודה רבה לך. תודה, תודה.
ועכשיו אנחנו עם נועה יפה, אחותו של בניהו ביטון, עם השיר לעמוד זקוף, שזה שיר של בניהו ביטון, זיכרונו לברכה. בניהו השתחרר משירות אגוז, כתב והלחין את השיר ושר בקולו, ומדובר בשיר הראשון בפרויקט נצח להנצחה והפקת המוזיקה של אומני נרצחי הטבח והנופלים. ערב טוב לך נועה, ותודה רבה שאת איתנו.
ערב טוב יהודי, תודה לכם.
לפני שנדבר על הפרויקט, אולי נדבר קצת על בניהו.
כן, אני אשמח. אז בניהו הוא אחי הקטן, בן משפחה מאוד מאוד מעורבת, משפחה ירושלמית של שבע נפשות. כשאני אומרת מעורבת, אני מתכוונת בית מכל קטות הקשת של החברה הישראלית. אנחנו מעורבים, דתיים, חילונים, ימין, שמאל, מזרח, מערב. ובניהו גדל בעצם לתוך כל הסלט הישראלי הזה, והפך להיות מישהו, בחור שהיה מקרב לבבות, אוהב אדם ממש בפשטות הרכה של המילה, ולא היה מתייחס לכל מיני דברים שהם חיתונים. בניהו, כמו שאמרת, הוא בדיוק השתחרר מהצבא כחודש וחצי, חודשיים לפני שהוא נרצח. הייתה לו תשוקה מאוד מאוד גדולה למוזיקה. זה מה שהוא עשה מגיל קטן. אני הייתי מנגנת מגיל צעיר, והוא קטן ממני ב-13 שנה, אז עוד שהוא היה תינוק, הוא היה זוכל אליי כשהייתי מנגנת בפסנתר, והוא היה גדל אל תוך המוזיקה, למד לנגן בדרבוקה, למד לנגן בהמון כלים אחרים בהמשך, גיטרה, סאז, פנטן, כל מיני כלים מאוד מיוחדים. זה מה שהוא עשה, התשוקה שלו למוזיקה הייתה מאוד מאוד גדולה.
וזה בעצם השיר הראשון?
אז אני אספר לך שבמהלך השיבה הוצאנו את המחברות של בניהו, מחברות עם כריכה שחורה וסמל של הקומנדו, שבתוכם מצאנו המון המון מילים מאוד מאוד עמוקות ויפות ומעקשות. הוא כתב המון המון שירים. חלק מהשירים הכרנו, חלק מהשירים הוא ניגן איתי כדי להשמיע לי, וחלקם הם כתובים בתור מילים, אבל לא תמיד אנחנו יודעים את הלחן שלהם. ספציפית את השיר הזה, לעמוד זקוף, מצאנו באחד מהסרטונים שהוא השיר. הוא פתח עמוד אינסטגרם שכתב בו שזאת המוזיקה שלו ממנו לעולם. חלקם היו הרבה קאברים שהוא פשוט ביצע בצורה שבאה מתוכו, בצורה שלו. וחלקם, חלק מהוידאו שהוא השיר, זה גם שיר, את השירים שהוא כתב. וזה השיר הראשון שבחרנו לעבוד איתו במסגרת הפרויקט נצח, שזה פרויקט מופלא של 5 מוזיקאים, חברים שגם חברים שלהם נרצחו בנובה, והם החליטו אחרי השביתה שלי שהם לוקחים את החומרי גלם האלה שנשארו, ובעצם את היצירות הלא גמורות שאין להם יותר קול ויותר במה, והם מפיקים אותם ומוציאים אותם לאור. במהלך התקופה האחרונה עבדנו בעצם על השיר הזה, השיר הראשון של פרויקט נצח, וזה השיר של בניהו לעמוד זקוף.
העבודה הזו על ההנצחה, מה היא עושה לך?
אני לוקחת אוויר כשאת שואלת אותי את השאלה הזאת, כי הדבר אולי שאני הכי הכי מתגעגעת אליו וכמעה אליו, זה לחזור לנגן, זה לנגן עם בניהו, זה משהו שהייתי עושה כל הזמן. הוא כל הזמן היה יושב בבית ומנגן איתנו, עם חברים בצבא, חברים שלו בצבא, בכל מיני פעילויות מבצעיות שהם היו עושים ביחידת אגוז, סיפרו שתמיד אחרי איזושהי פעילות הם היו יושבים ומנגנים, ובניהו היה שר להם ומרפא להם את הלב, ובניהו היה שר לי ומרפא לי את הלב, ובעצם עכשיו קצת הכלים, כלי נגינה שלי נשארו מיותמים פה בבית, ומאוד מאוד מאוד קשה לי לחזור למוזיקה, גם לשמוע ובטח ובטח של הנגן. הדבר היחיד שאני מצליחה לעשות את זה, הזמן היחיד הוא הזמנים שישבתי עם חברים של נצח באולפן, ועבדנו על השיר, פשוט עבדנו שם והרגשתי שזה נותן לי עוד קצת רגעים של כאילו אני מנגנת עם בני יאו, כאילו אני שרה עם בני יאו, זאת הייתה מתנה גדולה.
כן, ואנחנו תכף גם נשמע את השיר. מה את מאחלת לעצמך בתהליך שאת ומשפחתך מצויים בו?
אני קודם כל מאחלת לי כל יום שעובר, שאני אדע ואוכל להפנים וקצת לאמה את הדברים שבניה הוא לימד אותנו. הוא אמנם היה אחי הקטן, אבל הייתה לו, אני קוראת לזה, קצת נפש עתיקה. הוא היה בן אדם מאוד מאוד עמוק, ועם זאת בן אדם מאוד מאוד שמח, והוא לא סתם כתב את השיר הזה לעמוד זקוף. ומן הייתה צוואה מבחינתי שלו לחיים. ככה הוא הסתכל על החיים, ככה הוא הסתכל על אנשים. ואני מאחלת לי ולנו ולמשפחתי שאנחנו נצליח לקיים את הדברים שלו ו... לעמוד מול העולם בזקיפות קומה ולהרבות הטוב בעולם, לפזר אהבה וחום, באמת פשוטה, כמו שבניהו ידע לעשות, שהוא ידע לעמוד זקוף לחיים, ואיחולי.
נועה יפה, אחותו של בניהו, ביטון, זיכרונו לברכה, ואנחנו גם נשמע את היצירה שלו. תודה רבה ששיתפת אותנו.
תודה רבה לך, תודה לכם.
הגענו לסיומה של השעה הזו, אז תודה למרואיינים כולם, תודה למי שאפשר את השעה הזו, לאסף נבו שערך והפיק אותנו, לאריק בן דוד וטל אשל, האחראים על השידור, ולאורך הדיגיטל שלנו, עידו טבת. שיהיה לנו שבוע מבורך, שנדע לעבור את הימים האלה נכון, ושכל התפילות והתקוות על עתיד טוב יותר יתגשמו בנו במהרה בימינו. תודה רבה.
לא עכשיו אז מתי, פחד לאבד, כמו נפעל התשוקה, כמו נפעל התשוקה. לא עכשיו אז לאן תקוע בין שני עולמות, בין הרצון לא להתחיל, בין הצורך כל ולברוח.